עדיין ככה קם בבוקר באיזה מין תחושת עליצות נעימה כזאת שלא הכרת כבר 4 שנים, כמוני למשל?
לא, לא, עבר לי, זהו. היה את השמחה לעיד. אני לא אזכיר את הנשיא המכהן עדיין, כי אני פשוט לא מדבר על לוזרים. לוזרים לא מעניינים אותי. אז לכן כל הפרק הזה אני לא הולך...
הלוזר שאת שמו אין לציין.
בדיוק, אנחנו נעשה פרק שלם היום בלי להזכיר איזה לוזר אחד, אבל אני אגיד את האמת שלא, העליצות עברה, ואנחנו נדבר על זה היום, אני מסתכל קדימה על העתיד של המפלגה הדמוקרטית, על העתיד של הפוליטיקה האמריקאית, העתיד של הדמוקרטיה האמריקאית, ואני חייב להגיד לך שאני... יש רגעים של אופטימיות, אבל אני פסימי מכל מיני סיבות שאני אנסה להסביר היום בפרק.
אוקיי, מעולה, אתה ממש, מה שנקרא, מתפרץ לדלת שכבר בדיוק רציתי לפתוח. אז אני רוצה להתחיל בשני דברים. הראשון הוא, חשבתי על זה, ופתאום אמרתי לעצמי, רגע, לבית הלבן עומדים להיכנס שני אנשים, הנשיא וסגניתו, שקיבלו תרומות מ-120 מיליארדרים. יכול להיות שחלק מהמיליארדרים האלה חופפים, אבל... אוקיי, ג'ו ביידן במהלך הקמפיין שלו קיבל תרומות מ-60 מיליארדרים, וקמלה האריס הצליחה אפילו להפיל עליו עם 61 מיליארדרים. אז לבית הלבן הולכים להיכנס שני אנשים שקיבלו תרומות מ-120 מיליארדרים, ויצא משם מיליארדר אחד, שככל שאני זוכר, לפחות לא היה חייב לקבל תרומות מאף מיליארדר, והמצב הזה הוא עדיף, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מעדיפים שני אנשים שמחוברים להון הרבה יותר מ... בוא נגיד, הרבה יותר מכפי שמדברים על זה בכלל בתקשורת המיינסטרים, על פני בן אדם אחד שאתה יודע, באיזשהו מקום אפשר היה לומר עליו, אוקיי, לפחות... הוא לא חייב להיות מחובר לוול סטריט, אוקיי? אבל זאת אמירה באמת מאוד כללית, אני רק חושב שהיא פשוט משקפת בסופו של דבר, את, באמת כמו שציינת קודם, את השיטה של הדמוקרטיה האמריקאית במאה ה-21. ו-having said that, מהצד השני, אני רוצה לקרוא ציוץ קצר שהעלה ג'ו ביידן, הנשיא הנבחר, שלשום, אם אני לא טועה. והציוץ הזה הוא ממש כאילו ברני סנדרס הכתיב לו אותו, אוקיי? וג'ו ביידן אומר כך, When we build back better, we will do so with higher wages, including a $15 minimum wage, better benefits, and stronger collective bargaining rights that you can raise a family on. That's how we will build back the middle class better than ever. זהו, אני יכול לתרגם בקצרה ולומר, הוא אומר, זאת הדרך שבה אנחנו נבנה חזרה את אמריקה ונעשה את זה באמצעות שכר גבוה יותר, כולל שכר מינימום של $15. אני לא יודע אם הוא התכוון לפדרלי, כי השכר מינימום הפדרלי, למי שלא יודע או זוכר, הוא כחצי, הוא $7.50 בלבד. והוא אומר, ובעזרת תנאים טובים יותר, והסכמי שכר קיבוציים חזקים יותר, שבאמצעותם משפחות יכולות לחיות. זאת הדרך שבה אנחנו נבנה מחדש מעמד ביניים טוב יותר מאי פעם. זהו. אליך, כן. אלי.
קודם כל, לגבי העניין עם המיליארדרים, אני אגיד לך את האמת, הלוואי שזה היה רק זה, כלומר, הלוואי שהסיפור, האתגר היחידי שעמד בפני אתה יודע, איזה שינוי עומק היה זה שביידן וקמל הרס לקחו כסף מאנשים מאוד מאוד עשירים. אבל כשאני מסתכל גם על, אתה יודע, אנחנו מתחילים עכשיו לקבל קצת איתותים, מי הולך להכלס את הבית הלבן, מי הולך ככה להיות בקבינט, מי הולך להיות... אז אני נזכר פתאום ככה בכל הגועל וכל האיחסה שהרגשתי בתקופה של אובמה, וצריך להגיד, הבעיה היא לא רק אותם אנשים שפשוט, אתה יודע, עושים מה שההון אומר, שזה, למרות שזה בעיה מאוד גדולה, וצריך להגיד, המון 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 אנשים שהיו באדמיניסטרציה של אובמה, פשוט המשיכו אחרי זה לוול סטריט או לסיליקון וואלי, לתפקידים ככה מאוד 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 בכירים, אתה יודע, הם בעצם כן. אנשים שעכשיו הובילו להחלטה הביזיונית של Proposition 22 בקליפורניה, שמאפשר לאובר ולליפט וכל החברות האלה לא להתייחס לעובדים שלהם כעובדים,
כן.
ואתה מוצא אותם כמעט בכל תאגיד ענק, כלומר, יש פה גם את ה... יש פה תרבות, יש פה אידיאולוגיה, יש פה, מישהו פעם אמר, personnel is policy, כלומר, האנשים שאתה מאכלס אותם, את התפקידים האלה, זה המדיוט בעצם, וכרגע אני לא רואה שום סימן לזה שהדמויות היותר פרוגרסיביות במפלגה הדמוקרטית הולכים לקבל איזשהו גישה לשולחן. אז אני עוד שנייה אתייחס לעניין הזה שעם ה-15 דולר לשעה, ואני מאוד שמח שביידן אומר את הדברים האלה, אבל באמת שמה שמטריד אותי בעיקר קודם כל זה הדבר הזה. דבר שני, תשמע, הזכרת את ההשוואה בין ביידן ללוזר, אבל... כן, אבל צריך להגיד שגם הוא כמובן היה הכי הון שלטון שיש, הכי מחובר, כלומר, במובן הזה אני אפילו אולי אגיד שאולי יש אפילו שיפור קל, כי הבעלי הון שביידן קשור אליהם הם אנשים קצת אולי פחות מזעזעים, קצת, בקטנה אולי, אתה יודע, זה לא חברות נפט אולי, אז זה פייסבוק, האמת היא, אני לא יודע, האמת היא, שאלה מי פחות נורא, אבל האתגר השני שאנחנו עוד נדבר עליו בהמשך, זה העובדה שיש את המפלגה הרפובליקאית, וזה מפלגה שהיא כל כולה כמובן הון שלטון, והיא כל כולה סוגדת ל... לאינטרסים של האנשים הכי הכי עשירים, ולכן כאילו, גם אם הייתי רוצה ככה להיות קצת יותר אופטימי לגבי ביידן והריס ביחס לאובמה, ואני כן חושב שאנחנו נראה איזושהי פנייה קצת יותר שמאלה, עובדה שאובמה לא העלה את השכר מינימום ל-15 דולר.
נכון, או בכלל.
לא, הוא העלה ב-2009, הוא העלה, אבל מעט מאוד. אבל בדיין אני חושב שגם אם אנחנו נסתפק באיזה ככה, בשינויים הכנראה קוזמטיים האלה, גם אלו כנראה לא יתאפשרו, ולכן אני באמת מרגיש קצת מתוסכל מהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצד שני, כן צריך להגיד ש... אם אני מנסה להיות אופטימי, אני רוצה ככה לדבר שנייה על מה בעצם ראינו בבחירות האלה ולמה אני פסימי, ולמה אולי בכל זאת יש פה איזשהו כיוון של אופטימיות. תשמע, מה שראינו בבחירות האלה, זה כאילו, זה הקצנה די מטורפת, האמת היא, של תהליכים שאנחנו כבר יודעים שמתרחשים בארצות הברית, והאמת היא גם בישראל, כבר 20-30 שנה, אולי אפילו יותר. והתהליך שראינו בבחירות האלה, זה שבסופו של דבר, ואני חייב להגיד פה במאמר מוסגר, האקזיט פולס השנה הם לא טובים. קשה לנו ממש לעשות פילוח בשלב הזה ברמה מאוד 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 מדויקת מי הצביע למי. אבל התמונה עדיין מתבהרת והתמונה היא ברורה. עם כל האהבה שלי לשחורים במרכזי הערים, בסופו של דבר אנחנו רואים שאחוזי ההצבעה שלהם אמנם היו קצת יותר גדולים מההצבעה של קלינטון ב-2016, אבל לא משם הגיע השינוי המשמעותי שנתן לביידן את הניצחון. אנחנו גם יודעים עכשיו מאיזשהו פילוח, שאותו מעמד פועלים לבן, שכל הזמן דיברנו עליו בחגורת החלודה, וכיווינו שאולי הם שהם בעצם יחזרו הביתה למפלגה הדמוקרטית עכשיו, למרות שהיינו כמובן סקפטים, כיווינו לזה כן. יותר אם ברני היה, אנחנו רואים שבסופו כן. של דבר זה לא קרה. אפילו אפשר להגיד ההפך קרה. וזה שהרבה אנשים לטינים, שהם בהחלט מהמעמד הפועלים, ואפילו קצת כן. גברים שחורים, האחוזי הצבעה שלהם לטראמפ אופס, אמרתי את השם שלו, ללוזר, עלו. לעומת זאת, מי בעצם נתן את הניצחון לג'ו ביידן? מעמד בינוני גבוה לבן בפרברים של ארצות הברית, מה שהרבה אנשים קוראים לזה ה-Whole Foods Counties. מי שלא מכיר, Whole Foods זה כאילו הסופר, מאוד יקר, אני בחיים לא יכולתי לחשות כן. לעצמי, כזה אפילו מאוד יקר, פלצני, כזה יפי, כן. הכל כזה תמי שם. כלומר,
ואתה יודע, Whole Foods... שנרכש על ידי אמזון לפני כשנתיים-שלוש.
כן. כן. ואנחנו יודעים גם שהול פודס זה ככה, הם עושים פילוחים מאוד טובים כשהם בוחרים איפה לשים את הסניפים שלהם. ובעצם אפשר להגיד שאיפה שהיה הול פודס בארצות הברית, לא משנה איפה, ביידן ניצח. כלומר, בסופו של דבר, המנדט שביידן קיבל, זה מאנשים ממעמד בינוני גבוה, ובעצם התהליך שאני מדבר עליו, זה באמת, אנחנו רואים עכשיו, בדומה לישראל, שהפילוג בחברה האמריקאית הפוליטית מתחילה להיות מעמדית. חוץ מהשחורים, הם היוצאי דופן, אבל מתחילה להיות מעמדית בצורה ברורה, כאשר המפלגה הדמוקרטית היא המפלגה של המעמד הגבוה, והמפלגה הרפובליקאית היא המפלגה של המעמד הנמוך. וישר שזה קרה, ישר שהיה ברור שאלו התוצאות, כבר ראינו שכל הדמוקרטים מהממסד יוצאים החוצה, ואומרים, הנה חברים, תראו, ברני בחיים לא יכל להביא את האנשים האלה, שאגב, אני מסכים, אני חושב שברני אבל היה מביא אוכלוסיות אחרות, כמו הלטינים והמעמד פועלים. אנחנו צריכים...
אני אגב אשמח, אני לא מסכים, אני אשמח להגיד על זה משפט אחרי זה, אוקיי.
כן, אגב, אני לא חותם על זה שברני היה מנצח. אני מסכים איתך שזה בכלל לא ברור. אני חושב שיש סיכויים מאוד טובים שהוא היה נצח, אבל המפה הייתה נראית אחרת לגמרי, ולכן קשה לי באמת להגיד את זה בלב שלם. אבל מה שאני כן יכול להגיד, כן, תגיד.
אוקיי, זה שאני... לא, אני חושב שאם ברני היה רץ מול טראמפ, ברור לי לחלוטין שכל אתה יודע, מעמד בינוני גבוה שהצביע לביידן, כן היה מצביע לברני.
מעניין. אתה אומר שבכל זאת, כי זה היה הצבעה נגד טראמפ.
בדיוק, מול טראמפ? לא, אם עכשיו... אני גם יוצא מנקודת הנחה שברני היה מנהל קמפיין מאוד ממורכז.
כן.
פשוט כדי להביא את האנשים האלה.
נכון, נכון. מעניין. אני חושב שהוא היה מאבד חלק מהם, בכל זאת, הם היו חוששים. טראמפ היה מצליח לעשות דמוניזציה, והם היו חוששים, אבל בגדול אני מסכים איתך, שאת המעט שהוא היה מאבד, או את החלק שהוא היה מאבד, אני חושב שהוא היה, he would make up for it, במקומות אחרים, בעיקר אני חושב קולות לטינים, קולות מעמד פועלים לבן. אבל אתה רואה עכשיו אנשים כן.
אני רק רוצה להזכיר את הסקרים של 2016, שבסדר, עוד פעם, כוכבית עם הסקרים, וזה הפער בין הסקרים, תוצאות האמת בסדר, ועדיין, לאורך כל הפריימריז של ברני מול הילרי, באופן עקבי, אני לא אשכח את זה, כי זה היה כל כך מדהים בעיניי, איך כמעט בכל הסקרים שנעשו לאורך חודשים על גבי חודשים, ברני הביס את טראמפ, בפער גדול יותר בקולות הארציים, כן? בפער גדול יותר מאשר הילרי. וזה הדהים אותי.
כן. ואגב, צריך להגיד שגם מי שלא זוכר כבר, כי זה old news, ביידן אומם ניצח את ברני עם איזה טיעון של electability, אבל גם השנה, גם ב-2020, הסקרים ביידן מול טראמפ וברני מול טראמפ נראו כמעט אותו דבר. אולי היה איזה אחוז תוספת לביידן, אבל אבל ממש זה, צריך לזכור שגם ב-2020 זה היה נראה ככה. ואני מסכים איתך, שכשאנחנו, בסופו של דבר, האנשים האלה בפרברים שהצביעו לביידן, עשו את זה בגלל שהם שונאים את טראמפ. הרי הביידן לא רץ קמפיין, הוא רץ רק אנטי-טראמפ. ואנחנו נחזור לעניין הזה. אבל אני רק רוצה להגיד, אבל, כבר עכשיו אנחנו רואים את כל הממסד, את כל ההון, את כל הצדדים הרקובים של המפלגה הדמוקרטית, רצים וצועקים, אסור שהגף הפרוגרסיבי יהיה לו קול בקדנציה הבאה. כי אנחנו נאבד את האנשים האלה, נאבד אותם. זה הבייס החדש, חברים. ואגב, זה אפילו לא בייס. כי אנחנו יודעים שאחת הסיבות שהדמוקרטים הפסידו את הסנאט, כנראה, לא סופי, נדבר על זה, אבל כנראה הפסידו את הסנאט, והפסידו כיסאות מושבים בבית הנבחרים, זה בגלל שהרבה מאוד מהחבר'ה האלה בפרברים, הלבנים האלה, הצביעו לביידן, ואז הם הצביעו למפלגה הרפובליקאית בכל שאר ה-down ballot, מה שנקרא. כלומר, זה לא הבייס, לדעתי, האנשים האלה, ברגע שהלוזר נעלם, אני חושב שחלק גדול מהם הולכים לחזור למפלגה הרפובליקאית. כי מה שבעצם יפריע אותם, אתה יודע, זה הממלכתיות שלא היה לו, החוסר אמפתיה, השקרים, לכלוא ילדים בבתי כלא וכולי. אלה הם שום...
זה שהוא פסיכופת.
זה בדיוק, זה שהוא פסיכופת. וכמובן גם, גם איזה מגפה קטנה שכנראה לא הולכת להישאר איתנו עוד הרבה יותר זמן לפי התוצאות החיוביות המצוינות של החיסונים. אז צריך להגיד ש... אני רואה מצב שבו המפלגה הדמוקרטית עכשיו הולכת להוביל אותנו להפסדים קשים מאוד ב-2022, קשים מאוד אולי אפילו ב-24, למרות שזה עוד רחוק, אני לא רוצה להבטיח, לא יודע מי יהיה, מה יהיה ומי יהיה, אבל אני רואה שהם לא הפיקו כמעט בכלל לקחים מעלייתו של הלוזר. אני לא רואה שום שינוי, וזה מה שמטריד אותי. עכשיו, בואו נדבר אבל על הצד קצת אופטימי שלי. אני רוצה להאמין, אני רוצה להאמין שיש אנשים, ואולי אני טועה, שיש אנשים במפלגה הדמוקרטית שמבינים את זה. וכשהם מסתכלים על החתך המעמדי המובהק בין הדמוקרטים לבין הרפובליקאים, הם יבינו אולי שזה לא sustainable מה שיש להם, ושהם חייבים להתחיל לדבר בשפה כלכלית יותר שמאלונית, יותר פופוליסטית, יותר של מקושרת לעובדים.
כמו הציוץ של ביידן שהקראתי.
בדיוק, כמו הציוץ של ביידן. אז זה הדבר היחידי שמביא לי קצת אופטימיות, שאולי בכל זאת הם יבינו את צו השעה, וכן יעשו איזשהו מהלכים. עכשיו, שים לב, אבל אפילו בציוץ הזה, הוא מדבר על מידל קלאס. אז אתה מבין, זה עדיין איזושהי שפה כזו, הוא לא מדבר על workers, הוא לא מדבר... כלומר, יש פה עדיין איזשהו משהו רתיעה מלדבר על פועלים. מצד שני, אני גם חושב שחלק מהדברים שדיברנו עליהם כבר בפרק הקודם, כלומר, הקטע המדהים הזה שפלורידה העבירה, הצביעה לטראמפ, אבל העבירה את ה-15 דולר, אז גם פה אני חושב, אני מקווה, שזה גם ייתן איזה רוח במפרסים של אנשים כמו ג'ו ביידן. כלומר, הוא יוכל להגיד, תקשיבו חברים, זה לא מדיניות שמאלנית רדיקלית של ברני סנדרס, כאילו זה כן, אבל זה מדיניות של ברני סנדרס שמצביעי טראמפ רוצים אותה. כלומר, זה הדרך שלנו אולי להחזיר חלק מהבייס הזה.
לא רק זה בעיניי, אתה יודע, זאת אומרת, זה לתקן איזשהו עיוות נוראי. עוד פעם, אני מסתכל על מדינות מערביות אחרות, אתה יודע, אמריקה, באמת, היא כל כך פגומה בדברים כל כך בסיסיים, כמו שכר מינימום, פשוט עלוב, פשוט עלוב. אתה מסתכל, משווה אותה לגרמניה, שוודיה, קנדה, אוסטרליה, אוקיי? מדינות מערביות עשירות אחרות. כן, אפילו ישראל, אתה יודע, היום שכר מינימום גם בישראל הוא יחסית זול, אבל פה גם אפשר, אתה יודע, לומר שיש פה...
הוא סביר, כאילו, אתה יודע, ביחסים זה, תודה לאל שהיה את אמיר פרץ וההסתדרות שהעלו את שכר מינימום.
כן, עכשיו, גם בתוך אמריקה יש כבר מדינות שהפנימו את העניין הזה, אוקיי? אז שכר המינימום שם, הנה, פלורידה, אחרי 15% גם במדינת וושינגטון כבר כמה שנים, יש עוד מדינות עם שכר מינימום לפחות, 10 דולר, 12 דולר, לא זוכר. אבל, אתה יודע, בעיניי, אוקיי, בוא נגיד שאני אגיד משהו וזה חצי שאלה בשבילך. בוא נניח שבאמת, שביידן מצליח להעביר העלאה של שכר מינימום פדרלי ל-15 דולר, אוקיי? א', עד כמה זה נראה לך ריאלי שיקרה דבר כזה מבחינת התנגדות של רפובליקאים והעניין של הסנאט, ב', עד כמה בעיניך זה באמת מהלך שאתה אומר, אוקיי, זה ממש כמו בנצ'מרק כאילו של הנשיאות שלו, אחד הדברים שהוא הכי זכר בזכותם.
מעניין. קודם כל, אני רוצה להגיד שאני לא מספיק בקי בתהליכים. אני די בטוח, לא רוצה לחתום על זה ב-100%, אבל אני די בטוח שאתה צודק שבשביל לעשות את זה פדרלי הוא צריך את הסנאט. שאלה מרתקת, האם הוא יכול, ואנחנו עוד שני נדבר על ג'ורג'יה וכולי, אבל האם הוא יכול ככה, נגיד שיש להם 49, נגיד שאפילו יש להם, או 48, האם הוא יוכל באמת להביא איזה סנאטור או סנאטורית אחת רפובליקאית ככה יחסית לא, כמו סוזן קולינס או ליסה מקרסקי מאלסקה, יש כמה שהם, אתה יודע,
שגם אולי היו רוצים...
אותם אנשים בעצם, אותם אנשים שמנעו את הביטול של אובמה קר בעצם. זה בעצם הסנאטורים שאתה בונה אליהם.
בדיוק. ושרוצים גם להראות לבוחרים שלהם, שהנה, אנחנו בעד העובדים. אנחנו מצביעים לטובת, על שכר מינימום פדרלי.
תשמע, זו שאלה טובה. אני גם אגיד משהו על בוג'ו ביידן. אני חושב שהוא זה, אני לא חושב שהוא אמר את זה בצורה, אני חושב שהוא באמת רוצה לעשות את זה. כלומר, זה אחת הנקודות שבהן אני באמת מאמין שיש לנו פה איזושהי זוזה שמאלה. וצריך להגיד גם שהכלכלנים זזו שמאלה מאוד בנושא הזה, והיום כמעט ואין כלכלנים. ראיתי איזשהו מחקר שמשהו כמו 70-80% מהכלכלנים היום בארצות הברית חושבים שהעלאה של שכר מינימום לא באמת פוגע באופן משמעותי בהבטלה, כמו ש... תמיד הייתנו, כלומר, יש פה באמת תזוזה שמאלה שהיא הרבה מעבר רק לג'ו ביידן וקמלה הריס. אז אם הייתי צריך, שוב, פה יש את הבעיה של הרפובליקאים, שזה הבעיה השנייה שרציתי לדבר עליה, וזה בעצם מתחבר למה אני כל כך מוחזב, אחרי שהלוזר הפסיד ושמחתי, למה אני עכשיו פסימי? כי אני מסתכל קדימה, תקשיב, נדן, זה היה הבחירות לקחת את הסנאט ולעשות שינוי עומק בדמוקרטיה האמריקאית. You have a fucking pandemic, יש לך נשיא, באמת, כמו שאמרת, פסיכופת, אתה לוקח 52-53 כיסאות בסנאט, אתה מוסיף את וושינגטון די-סי, אתה מוסיף את פורטו ריקו, אתה אולי אפילו עושה כמה דברים בבית המשפט העליון, ואתה מציל את הדמוקרטיה האמריקאית, באמת השלטון מיעוט המזעזע הזה של המפלגה הרפובליקאית, וזה פשוט לא קרה, ומי שמכיר קצת בסנט מאף יודע, הרי הסנט לא מתחלף כולם כל פעם, זה שש שנים, אז אנשים כבר מסתכלים על 22 ול-24, ואומרים מפת סנט שהיא לא הולכת להפוך להיות קלה יותר לדמוקרטים, היא הולכת להיות קשה יותר. בטח אם אנחנו אחרי שנתיים של כיפאון, ובדרך כלל במיד-טרמס הראשון, אם אתה בשנתיים של כיפאון, וביידן לא יכול לעשות שום דבר, כי הידיים שלו היו קשורות, כי אנחנו יודעים עכשיו שהמפלגה הרפובליקאית פתאום הולכת להיזכר שהם בעצם ימנים, שבעצם נורא אכפת להם מהגירעון, שבעצם מה פתאום אי אפשר להעביר חבילת חילוץ בכלל, בזמן המשבר הקורונה וכולי וכולי. אז אני באמת, עזוב שנייה, ביידן הריס, ברני סנדרס היה יכול להיות עכשיו נשיא של ארצות הברית, ועדיין, בגלל חוסר יכולת לפעול, ועוד שנייה נדבר בכל זאת את הדברים שביידן כן יוכל לעשות. אני הכנתי איזו רשימה לפני כמה זמן שעשיתי עליה פוסט, אבל יש דברים שיוכל לעשות, ויש דבר אחד מסוים שכולם מדברים עליו בארצות הברית, שזה ביטול חובות סטודנטים, שתכף נדבר על זה, זה הנושא החם היום שכולם מדברים עליו, אבל תשמע, זה פשוט נורא, זה שהם לא לקחו את הסנאט הפעם, ואני חייב להגיד לך בתור היסטוריון, אני מסתכל אחורה עכשיו ל-2008, שהדמוקרטים לקחו 60 מושבים בסנאט, או 59, תולך, אתה סופר את זה, 60, משהו כזה, והם לא החליטו לבטל את הפילבאסטר, והם לא החליטו להוסיף מדינות, ולא החליטו לעשות כלום, זה פשוט, כאילו,
זה היה התדמות. זה בחייה לדורות.
זהו, אובמה, בסופו של דבר, אובמה שיצא עם ספר חדש של מפי מה שאני רואה, לא הפיק שום לקחים על עצמו, לא רואה, אתה יודע, לא מצליח להפנים שום דבר, כאילו, רק מאשים ומאשים ומאשים. תשמע, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב.
אז אני רוצה להגיד שני דברים, טוב שהזכרת את 2008, אני רוצה להגיד שני דברים בהשוואה לביידן ואובמה. קודם כל, הדבר המעניין הוא שביידן, כמו אובמה, מתחיל את הנשיאות בעיצומו של משבר מטורף. מטורף.
נכון.
למי שככה לא זוכר, אובמה נכנס לבית הלבן, ינואר 2009, זה בערך שיא המשבר הפיננסי, ועם לחצים באמת עצומים, גם אובייקטיביים וגם לחצים פוליטיים מובהקים, מצד תאגדי הענק ווול סטריט, לחבילות חילוץ עצומות. והדבר השני שרציתי לומר זה שבהמשך למה שדיברנו קודם על מה היו ההישגים של ביידן, אני חושב שאחד הדברים שביידן לא היה רוצה זה להיזכר, גם בעיצומה של הקדנציה שלו ואחריה, כמי שבסופו של דבר מוזכר כמי שחסה בצילו של אובמה. ואתה יודע, הוא is not getting any younger, הוא מן הסתם כנראה לא ירוץ כהונה נוספת, למרות שהוא נוז.
ולכן... ראיתי אותו נוסע באופניים לפני כמה זמן? נראה לי שכולם הגזימו לגמרי עם הקטע הזה שג'ו ביידן הוא איזה קשיש שעוד שנייה הולך למות. לא, באמת, זה הגזמה מופרכת. זה נראה לי שזה נובע מזה שהוא חסר קריזמה. הוא נראה במצב מצוין מבחינה בריאותית.
אני... קודם כל, אני חושב שיש לו קריזמה מאוד... קריזמה שהיא קצת כמו, נניח, לא יודע, להיכנס לבריכה של כזאת, עם מים קצת מבעבעים, ככה זה מרגיש כזה כשהוא מדבר. אוקיי, זה נחמד.
אתה יודע שגם מאז הניצחון אני מרגיש שיש לו קצת יותר ביטחון עצמי, והוא חזר קצת להיות ג'ו ביידן של פעם שאמר על הלוזר שהוא ייתן לו אגרוף בחצר הבית ספר. כאילו כזה, שאלו אותו אם הוא יקבל, אם הרפובליקאים יקבלו את תוצאות הבחירות, ועשה כזה חינוך נבזי כזה, הוא אמר, oh, they will, כמו איזה, זה דווקא היה טוב כזה. כאילו, חזר לו קצת האלפה מייל.
והצבע ללחיים, הוא באמת, שמע, הוא היה, באמת היה חיוור, נניח, ביום הראשון.
הוא לא נראה טוב.
אבל אני פשוט חושב ש אתה יודע, ביידן גם העניין הזה של, אפילו בסוף הקמפיין, כשאובמה באמת התגייס לטובתו וזה, ובאמת היה את הדיון הזה של, טוב, האם בסוף אובמה בעצם מעצים את החיוורון של ביידן, ופשוט יש לי תחושה שהוא לא היה רוצה להיות נשיא חיוור, הוא היה רוצה להראות לעצמו, לסביבתו, לאובמה, לאומה האמריקאית, שהוא הרבה יותר מרק הסגן של אובמה, שנבחר אך ורק בגלל שהמובמנט של אנטי-פסיכופת היה כל כך חזק.
כן, תשמע, אני אגיד לך משהו על זה. הנה הנרטיב שכאילו ביידן, שאנשים שהם אופטימיים מקווים שביידן יהיה. מקווים שהוא יהיה לינדון ג'ונסון, ואני אסביר בדיוק מה הכוונה. לינדון ג'ונסון לא היה נשיא קריזמטי, הוא לא היה בן אדם יפה תואר, הוא לא היה בן אדם שידע לדבר, אבל מה שכן, לינדון ג'ונסון היה כזה קצת כמו אהוד אולמרט כזה אולי בפוליטיקה הישראלית, או לפחות ככה הרבה פעמים עשו מיהוד, he got things done, כלומר הוא הצליח, כן. הוא היה שנים בסנאט, הוא הכיר את כל החוקים, הוא היה חבר של כולם, כולם אהבו אותו, גם הימנים, גם השמאלנים, והוא יכל ככה, אתה יודע, לקופף את הידיים של הרפובליקאים, ובסופו של דבר להוציא הסכמים ולחקק חוקים, ואתה יודע, להציב עובדות. כלומר, ואגב, הביקורת על אובמה כמובן הייתה שהוא לא היה כזה, שאובמה ידע לדבר, אבל הוא היה יותר כזה פרופסור אליטיסט, שהוא לא כל כך אהב כל הזמן כזה לדבר עם החבר'ה, ולעשות כזה צחוקים בסנאט וכולי, ושהוא כזה... ולכן כשהגיע הזמן כדי להזיז איזה רפובליקאי אחד בשביל... זה, הוא לא הצליח לעשות את זה וכו'. כלומר, זה הנרטיב. הבעיה עם הנרטיב הזה הוא כמובן שהוא מניח שיש אנשים במפלגה הרפובליקאית שעוד נותר בהם איזשהו שמץ של, כאילו, אתה יודע, כבוד עצמי ולב ואיזושהי... ואני פשוט לא חושב שזה נכון.
אתה אומר שנותרו איזה שהם ג'ון מקיינים. במפלגה הרפובליקאית.
אתה יודע, אולי, באמת, מיט רמני יתחיל, אתה יודע, ככה זה יקרה. אם זה יקרה, אז אתה יודע, סוזן קולינס במיין, ומיט רמני, ויש עוד איזה, את ליסה מקארסי באלסקה, הוא כאילו יצליח בעצם לקחת את ה-moderate republicans, המעטים שיש, כי זה הרי אוקסו עם מורון היום להגיד moderate republican, ואיכשהו ככה להעביר אותם ולהתחיל לחתום דברים בסנאט. זה ה-best case scenario, שג'ו ביידן בעצם מנצל את כל ה-47 שנה שלו בפוליטיקה האמריקאית, והוא gets shit done. אבל אני סקפטי מאוד. כלומר, במובן הזה אני לא צריך שג'ו ביידן יהיה קריזמטי. כלומר, זהו, הבחירות נגמרו, ג'ו ביידן הוא הנשיא. אף אחד לא צריך שג'ו ביידן יהיה קריזמטי. עכשיו אנחנו צריכים באמת לראות אם ג'ו ביידן can get shit done, ואתה יודע, צריך לזכור שג'ו ביידן היה סגן נשיא, יכל לעזור אז לאובמה to get shit done, וזה לא קרה, כאילו. אז נחכה ונראה, אבל זה התקווה הגדולה, שהוא יהיה הלינדון ג'ונסון הבא, ואני מאוד 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 סקפטי לגבי זה.
כן, אתה רוצה לדבר קצת על ג'ורג'יה? מה בדיוק הסיפור שם?
כן, אוקיי. אז באמת, מי שלא זוכר, כרגע מצב הוא 50 סנאטורים, לרפובליקאים, 48 לדמוקרטים. בג'ורג'יה יש חוק שאומר שאתה חייב לקבל 50% בשביל לנצח, או שיש סיבוב שני, ולכן יש סיבוב שני. הסיבוב השני הזה כבר התחיל בעצם, אנשים כבר התחילו להצביע. יש כבר אפילו סקרים על הסיבוב השני הזה, שאם אנחנו יודעים את הסקרים, אז אנחנו יודעים שלא יותר מדי צריך להתייחס לזה, אבל כרגע בסקרים זה טקו, whatever the fuck that means.
אה, וואו, אוקיי.
לדעתי זה לא אומר כלום. אני זהו, אני לגמרי לא הולך להתייחס יותר. לא, באמת. שמעתי פודקאסט של נייט סילבר, שהוא try to walk it back, אתה יודע, איזה קשקוש. פאקינג וויסקונסין, הבדל של 8-9 אחוזים מהסקרים. ראינו גם מקומות, סוזן קולינס מנצחת במיין, כולם. השנייה הובילה בגם משהו כמו 8-9 אחוזים, אין, זה פשוט, אני עם סקרים סיימתי, אבל...
אז למה להתייחס מעכשיו, אתה יודע?
לא, בדיוק. אז אני רק אגיד שאם הדמוקרטים ינצחו את שני המרוצים האלה בג'ורג'יה, אז יש להם 50 סנאטורים, ואז לכאורה יש להם שליטה על הסנאט, כי הטייברייקר במקרה כזה זה קמאלה האריס, אבל אני רוצה ככה להרגיע את ההתרגשות, כי זה 50, ויש נגיד סנאטור אחד שקוראים לו ג'ו מנשן, שהוא סנאטור דמוקרטי, במדינה סופר רפובליקאית, המדינה אולי הכי רפובליקאית היום בארצות הברית, ווסט וירג'יניה, והוא פשוט לא הולך לזרום עם הדמוקרטים, לא על הפיליבסטר, לא על לבטל את החוק שאומר שאתה צריך רוב של 60 להעביר חוקים משמעותיים.
וואלה.
הוא כבר אמר את זה. הוא אמר שהוא לא יזרום איתם על פורטו ריקו או DC, הוא בטח ובטח לא יזרום איתם על להוסיף שופטים. עכשיו, צריך להגיד, אולי לא צריך אותו, אולי מספיק להביא כמה moderates, אבל בסופו של דבר, אני מרגיש שהמצב הוא לא טוב. והמצב יכל להיות טוב רק אם באמת היינו מגיעים יותר למשהו כמו 52, 53, אז אולי היינו יכולים לדבר.
זאת אומרת שבעצם גם אם מגיעים למצב של שוויון, ואז הטייברייקר של קמאלה האריס, בגלל המנשן הזה...
תשמע, אני לא אומר שהוא לא ילך איתך, נגיד, השכר מינימום בטוח אז אפשר להעביר. חבילת תמריצים... רגע, אני רק אגיד, חבילת תמריצים גדולה של טריליונים של דולרים, זה יעבור. אז יש לזה משמעות, אני לא רוצה לזלזל בג'ורג'ה, יש לזה משמעות אדירה. כי יש דברים שאפשר להעביר, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל יש דברים שאתה יכול להעביר מ-50 בלי לבטל את הפיליבסטר, שזה כל מה שקשור לתקציב. כל מה שקשור לתקציב, מספיק 50. וג'ו מנשן הוא לא ימני כלכלי. הוא לא ימני כלכלי. אז הוא יזרום איתך עם הדברים האלה. אז להוסיף תקציבים, שזה דבר סופר חשוב, כן. אבל כל דבר שהוא חקיקה, להוסיף, אתה יודע, Green New Deal, או חוק תשתיות, או דברים כאלה, לא. לא, אני פסימי. גם אם הם יקחו את ג'ורג'ה.
זה די מדהים. אתה יודע, הרבה פעמים כשמשווים את, נניח, השיטה הישראלית, כן, של דמוקרטיה פרלמנטרית, לעומת השיטה האמריקאית, שיטה נשיאותית, ואפילו עכשיו, זה הרבה פעמים אומרים, הנה, בארצות הברית, אין דבר כזה שבן אדם אחד פתאום יכול להחליט שהוא עובר, שפה הוא מצביע עם הקואליציה, פה עם האופוזיציה, או שפתאום הוא פורש ממפלגה X, עובר לצד השני, ואז ככה מפיל ממשלה וכו', והנה, יש לך מין סיטואציה כזאת, שיכול להיות שבסופו של דבר, בן אדם אחד, גם במיוחד כשהוא מודע לזה שהוא לשון מוזניים בהיבטים חשובים, אוקיי? מנצל את הכוח הזה, אוקיי? והופך להיות באמת מין... האם החקיקה, נניח, Green New Deal, או אני לא יודע, נניח למען העלאת מיסים על בעלי הכנסות גבוהות, בסופו של דבר זה יכול להיות תלוי בבן אדם אחד.
כן, וצריך להגיד שזה לכאורה כאילו המקום שמישהו כמו ג'ו ביידן אמור, כאילו, אתה יודע, אולי אתה מכניס כל כך הרבה צ'ופרים בחוק לווסט וירג'יניה, למרות שזה מדינת פחם, אז לא נראה לי שהוא תומך בגרין ניו דיל, אבל אתה יודע, אתה מעריף עליו כל כך הרבה, שהוא כאילו, אבל צריך גם להגיד, זה לא שג'ו מנשן הוא הסנאטור היחידי שהוא ברפובליקאי, דמוקרטי, שהוא ככה נוטה יותר לצד השמרני, כלומר, יש עוד, ואז שוב, אני באמת, במובן הזה, אני, העיקר באמת, הדאגה העיקרית שלי, התקווה שלי הייתה, שהמפלגה הדמוקרטית תישאר אותה מפלגה דמוקרטית, שהיא לא, אתה יודע, היא עדיין תהיה ניו-ליברלית וכו', אבל הם יבינו שהם יפסידו בבחירות בעתיד, הם לא ישנו את החוקים של המשחק. ולכן קיוויתי שגם היותר שמרנים ילכו על הקטע של להוסיף מדינות, ולשנות אולי דברים ב-Electoral College ודברים כאלה, כל מיני דברים כאלה, וזה באמת נראה לי ההפסד הצורם פה, שפשוט אין שום דרך שאני רואה שזה קורה. ולכן כאילו, אני לא רואה מתי פעם הבאה שהדמוקרטים יכולו לקחת את הסנאט, וזה כן. זה פשוט מזעזע, זה עצוב וזה נורא, וארצות הברית היא לא דמוקרטיה, וביידן הולך לנצח כנראה במשהו כמו 7 מיליון קולות את הלוזר, ועדיין כאילו, אתה יודע, כמעט הוא לא יוכל לשנות שום דבר.
כן. כן, ועדיין, זאת אומרת, אין באמת אפשרות לשיפט אמיתי, עמוק, אסטרטגי, למרות שזה יותר טוב מכלום, ואם כבר, אוקיי, הזכרת איזה, אולי לקראת סיום,
איך לדבר על הביטול חובות של הסטודנטים?
אפשר, כן.
זה נושא שכולם מדברים עליו עכשיו, זה ממש כאילו, כל הטוויטר שלי רועש בזה,
למה ואיך זה הפך פתאום לבאז כזה?
אז ככה. קודם כל, מה שאתם צריכים להבין זה שרוב החובות של סטודנטים בארצות הברית הם חובות שבעצם מוחזקים על ידי המדינה האמריקאית. ג'ו ביידן יכול לבטל את כל החובות האלה מחר בלי הסנאט. זה משהו שיכול לעשות עם executive action.
וואו.
וזה הסיבה שאנשים מדברים על זה עכשיו. זה לא כל כך שמדברים ספציפית. על הסטודנטים, והבעיה של החוב של הסטודנטים, או בכלל, זה לא שהם דייוויד גרייבר, יש כאלה שמדברים על עולם שמבטלים חובות, הם מחפשים דרך לעשות סטימוליס לכלכלה, לתמרץ את הכלכלה,
כן.
בלי שהם, אבל לעקוף את הסנאט, את הסנאט. והדרך הכי ככה שהם יכולים לעשות את זה, ויש באמת דיבור, זה כבר ברור שזה, ביידן שוקל את זה מאוד ברצינות. מה שאני שמעתי זה שצ'אק שומר, שהוא גם לא בדיוק שמאלן גדול, הוא מוביל מהלך של ביטול של 50,000 דולר לכל סטודנט. שזה, אתה יודע, פחות או יותר כמו לתת לכל סטודנט 50,000 דולר.
מדהים, מדהים. רק נזכיר כן. שחובות הסטודנטים בארצות הברית נעמדים במה? יותר מטריליון דולר?
טריליון וחצי כבר נראה לי.
וואו.
ועכשיו וואו, אנחנו
אני
מגיעים,
אני
אבל...
אני זוכר אתה יודע, בקדנציה השנייה של אובמה, אני זוכר מתישהו שזה כאילו עבר את רף הטריליון,
כן.
אז היו כותרות.
כן, אז עכשיו זה כבר...
ונזכיר שבאמת לפי השיטה האמריקאית שבה ההון שולט בכל היבט של החיים, באמת זה שאם אתה רוצה לרכוש השכלה גבוהה במקום טוב, אז רוב הסיכויים שאתה מראש בגיל 18 כבר מכניס את עצמך או את ההורים שלך או both לחובות מאוד גדולים, כי כל שנת שכר לימוד יכולה לעלות עשרות אלפי דולרים.
כן, עכשיו נכון, עכשיו כמובן שזה הפך להיות ויכוח סוער, כי יש שני צדדים לויכוח הזה. יש את הצד הימני ניאו-ליברלי כלכלי, שפתאום, כאשר רוצים לעשות מהלך הזה, פתאום הוא הופך להיות הגיבור של מעמד הפועלים. פתאום, זה מזכיר לי קצת עיתונים בארץ שעושים את זה לפעמים. לא אזכיר את שמותיהם. פתאום נורא חשוב להם, אתה יודע, אנשים שרמסו את מעמד הפועלים 40 שנה, פתאום הם לא מוכנים לזה, כי זה לא מספיק פרוגרסיבי, כלומר שזה בעצם לתת הטבות למעמד הביניים יותר ממאשר למעמד הפועלים. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על זה. דבר ראשון, זה לא נכון, אמפירית זה לא נכון. אז ברור שהאנשים הכי עניינים והכי חלשים בארצות הברית זה לא עוזר להם, וזה נכון, וזה נקודה חשובה, אבל האנשים שלקחו חובות סטודנטים, זה לא עשירים בטח, שלא היו צריכים את זה, וזה לא מעמד הביניים, שהרבה פעמים לא היה צריך את זה, זה מעמד ביניים גבוה, סליחה, זה באמת, זה upper working middle class, כזה, מעמד פועלים גבוה, או מעמד בינוני נמוך, יש הרבה מיעוטים, הרבה שחורים, אתם יודעים, יש הרבה קולג'ים בארצות הברית, יש כל מיני community colleges כאלה גרועים, שפשוט עושקים אנשים עניים בעשרות מאות אלפי דולרים כל שנה. דבר שני שאני רוצה להגיד זה שאין פוליטיקה יותר גרועה מלקחת איזושהי מדיניות ולא להעביר אותה בגלל שאתה אומר כאילו, רגע, זה לא, אתה מבין? קודם נעשה את זה. אגב, נסגור את כל המצביעים האלה, אתה יודע, בוא נקרא לזה ה-Joe Biden debt cancellation. Joe Biden כותב לכל בן אדם מכתב בדואר שה-debt is canceled. סגרת את הדור הזה בקלפי של מפלגה הדמוקרטית ל-20 שנים הבאות, בוא קודם נעשה את זה, ואז אחרי שנצבור את הכוח הפוליטי הזה, נעשה גם אולי דברים אחרים, אתה מבין?
כן.
אבל כמובן שאנשים האלה לא מדברים מצורה אלטרואיסטית, זה שקר, הם ימנים, מזכיר לי קצת את הוויכוחים שהיו פה בישראל, שביבי רצה לחלק את הזה, והיה לי ברור שזה לא המדיניות האידיאלית, אבל פתאום כל הימנים בפורום קהלת הופכים להיות גיבורים של מעמד הפועלים.
ואומרים, אוי, זה רגרסיבי. אתה מבין? אנשים שרוצים להוריד את המס הפרוגרסיבי, שהפרויקט הכי גדול שלהם בפוליטיקה ב-50 שנים האחרונות, היה להוריד את המסים הגבוהים על הפרוגרסיבים, פתאום הם הופכים, מחזיקים את דגל ה... זה פשוט מעצבן אותי. אבל אתה יודע, זה אנשים כמו ג'ו ביידן מספיק טיפשים שאולי הם, אתה יודע, they'll get cold feet. הוא יפחד מזה, אז אני לא יודע מה יהיה, אני מאוד מקווה שזה יקרה, לדעתי זה מבחן ראשון באמת לראות אם ג'ו ביידן הוא ברק אובמה 2.0, או שהוא הולך להיות מישהו קצת יותר נבזי, קצת יותר ככה עם ביצים.
או יותר, אתה יודע, כמו שאמרת, או לינדון ג'ונסון, get things done.
בדיוק, לינדון ג'ונסון would do this.
בוא נמחק בצו נשיאותי טריליון וחצי דולר חוב, לדור העתיד, שגם ככה העתיד שלו עכשיו נמחק, התפוגג, התערפל, התרסק, אתה יודע, יש כל כך הרבה מילות תיאור, אני לא הייתי רוצה להיות עכשיו אמריקאי בן 22, אוקיי? שמסיים קולג' בעיצומו של משבר הקורונה, ובו נעביר שכר מינימום פדרלי, נקפיץ אותו ל-15 דולר, שזה אגב גם, אתה יודע, ייתן חץ חזרה לאובמה, שאתה אומר לצלך, רגע, 8 שנים היית נשיא, נשיא של מעמד הביניים, הצהרת...
הוא לא יכל בשש שנים האחרונות. אם אני צודק וצריך את הסנאט, אז אני רק אגיד שהוא לא יכל. אובמה לא היה לו את הסנאט למשך 6 שנים.
אוקיי, השאלה, אגב...
אבל אני מסכים איתך. מה שקרה עם אובמה זה תמיד מה שקורה עם אובמה. הוא העלה את השכר מינימום, אבל כמו אובמה, בדיוק כמו הסטימילס פקט שלו, בדיוק כמו ההלת'קר שלו, הוא עושה דברים, אבל אז ברגע האמת הוא עושה משהו קטן ולא מספיק גדול, ולא מספיק, כאילו, אתה מבין? זה בעצם הנזק. אני מדבר על השנתיים הראשונות, אחרי זה הוא לא יכול לעשות כלום.
כן.
אגב, למה אובמה לא יכול לעשות אחרי זה כלום, כמובן? כי הוא לא עשה את הדברים הגדולים. אם אובמה היה מקפיץ את השכר מינימום ל-15 דולר, מה, הוא לא היה מנצח את מיטרמס? הוא לא היה מנצח את הסנאט? הוא לא היה לוקח את חלק גדול מעמד הפועלים? לדעתי הוא היה לוקח.
מעניין.
כאילו, זה לא הרי מקרי שהוא עושה דברים נורא בקטנה, ואז בוכה שהוא הפסיד את הסנאט. הפסדת את הסנאט, מר אובמה, והפכת להיות הכלב של מיץ' מקונל, בגלל שכשהיה לך את הרגע שבאמת יכולת לעשות משהו, לא היה לך את הקילר אינסטינקט, לא הלכת על כל הקופה. וכמו שאמרתי, זה בחייה לדורות.
כן, לא הלכת על מדיניות פרוגרסיבית אמיתית, כמו שהרבה מאוד מהבוחרים שלך.
הוא הקשיב לרם אמנואל, שרם אמנואל התראיין לפני כמה ימים בחדשות, ופנה לכל מעמד הפועלים ואומר, those jobs are never coming back, you should learn how to code. איזה דרך גאונית להחזיר את מעמד הפועלים, כן, 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 וזה, מבין, זה הבן אדם שלחש לאוזן של ברק אובמה, וגם לאוזן של ביל קלינטון לפני זה, יש לומר, ובגלל זה אחת הסיבות למה הוא לא הלך בסוף על הביטוח בריאות הממלכתי, כלומר, אתה מבין, זה, ואז הוא הביא את לארי סאמרס, ואגב, היו אנשים שביקשו ממני לעשות פרק על אובמה מתישהו, אז אולי צריך לעשות, אבל כפי שאתם רואים...
בוא נגיד, יש חומר לכמה וכמה פרקים.
לא, וגם עכשיו שאנחנו בעצם, אגב, ראיתי משהו מאוד מעניין, שמישהו כתב שזה נכון. אתה יודע, אם אנחנו רואים את הניצחון של ביידן כבעצם סוג של ניצחון של מורשת אובמה בכל זאת, אתה יודע, אובמה הוא זה שבחר אותו, אובמה הוא זה שהפך אותו לדמות שיכל לנצח בבחירות, אז אנחנו לא נמצאים בעידן טראמפ, אנחנו נמצאים בעידן אובמה. 3 מתוך 4 בחירות האחרונות, מי שניצח אותם זה ברק אובמה.
אפשר לומר גם עוד דבר, שאתה יודע, יש טיעון שהסיבה המרכזית לעלייתו של טראמפ זה ברק אובמה.
אחד משמעי, כאילו, שוב, אני לא מאשים רק את אובמה, זה יש את הסנאט.
לא בעניין של אשמה, בעניין של ניתוח היסטורי.
אבל חד משמעית, משבר העיקולים, שמיליונים איבדו את הבתים שלהם, אתה יודע, זה היה... אתה יודע מה חשבתי לא מזמן? מה היה קורה אם טראמפ היה רץ נגד אובמה כבר ב-2012? ואני חייב להגיד לך שלעתי הוא היה מנצח אותו.
וואה.
כי בסופו של דבר, כבר ב-2012 היו את כל הבעיות של ה... אתה יודע, הוא היה בא ומדגיש את כל ה... יש לאובמה המון מזל, שדווקא ב-2012, אחרי שהוא באמת, הוא ריסקו, והרפובליקאים ביחד, אבל ריסקו את העניים ואת המעמד הפועלים בארצות
הברית. ריסקו את מעמד הביניים, כן.
וחילקו את הכסף הזה לבנקים, והצילו את הבנקים ולא את ה... הצילו את וול סטריט, אבל לא את מיין סטריט. יש לו כל כך הרבה מזל האיש שהוא התמודד מולו, היה איש וול סטריט יותר גדול ממנו, מיט רמני, שאתה יודע, יש לה הקלטה הזאת שהוא אומר, כלומר, יש לו מזל לאובמה, כי אני אומר לך עכשיו בדיעבד שאני חושב על זה, שאם הפופוליזם הפייק כזה, אבל הטרמפיזם הזה, היה קם כבר לפני, ב-2012, אני לא יודע אם אובמה שורד את הבחירות האלה.
זה טיפה מזכיר לי מה שאומרים על ביבי, שלביבי גם היה מזל להתמודד פשוט מול יריבים חלשים. חלשים. ציפי ליבני ב-2009, אוקיי, זה לא רע, אבל זה לא באמת חומר של, אתה יודע, מנהיגה סוחפת. בוז'י הרצוג ב-2015, ברור לגמרי. 2013 בכלל לא היו לו יריבים, זה היה ברור מראש שהוא הולך לנצח. מה היה קורה? אגב, מול גנץ ב-2019-20, הוא לא יצליח לנצח, כן? מה היה קורה אם מול נתניהו היה מתמודד, באמת,
זאת אומרת, מנהיג... תראה, נגד סליפי גנץ, בקושי מנצח את סליפי גנץ.
מנהיג קריזמטי, סוחף, אתה יודע, עם ביצים, זאת אומרת, מין מקבילה שמאלית של טראמפ, בלי הפסיכופתיה, וכדאי לציין שבפעם האחרונה שזה באמת קרה, ביבי הובס, וזה מול אהוד ברק ב-99.
או אתה יכול להגיד שהוא הובס על ידי הרוח רפאים של אריאל שרון, שהוא הפסיד בניצחון מוחץ לאהוד אולמרט.
נכון.
אתה מבין, שרון אפילו לא היה בחיים, ומהקבר הוא ניצח את ביבי.
נכון. זאת אומרת, הוא היה בקומה. כן.
הוא לא היה מת אז? נכון, נכון.
לא, 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 הוא חטף שבת.
נכון, נכון. מהקומה, אוקיי, נכון.
ינואר 2006, אבל אוקיי.
לקח שנים שהוא...
בוא נגיד ככה, אני יכול להבין למה התבלבלת.
כן. וואי, אתה יודע מה תמיד הטריד אותי בסיפורים האלה על שרון בקומה? שאמרו שהוא נהיה רזה. שבעצם כשאתה בקומה אתה לא אוכל מספיק, ואתה כאילו מאבד את כל הזה. אתה יכול לדמיין איך הוא היה נראה? זה נורא להגיד את זה, אבל... לא משנה. אבל זה תמיד הטריד אותי המחשבה הזאת.
לא,
אריאל שרון שוכב במיטה והוא רזה.
אלי, יש שם אפליקציה, אתה יכול לקחת תמונה של אריק שרון, שהיה חתיך, הורס כזה, בגיל 30 פלוס, ולהכניס את התמונה הזאת בתוך האפליקציה הזאת שמדמה איך אנשים נראים שהם זקנים. כן.
טוב, אני חושב שבנימה, עכשיו שהכנסתי את התמונה הזאת לראש של כל הצופים, נסכם...
כן, כן, שרת אותם עם טעם קצת מורבידי.
טוב, אז לי אין מילות.
אז מה נאחל ב...